בוקר טוב, שלום.
היי, בוקר נפלא.
אני כרמל כהן.
ואני צביה רוטשילד.
ואנחנו משדרות היום פודקאסט מבית מיכה, שנקרא הכל במיכה. בבית מיכה יש לנו שתי חטיבות. את חטיבת הגיל הרך, שמטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה, בגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך. ואת החטיבה הקדם יסודית, ששייכת למשרד החינוך, ומטפלת בילדים חרשים וכבדי שמיעה בגיל הגן. הפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של שתי החטיבות, כדי להנגיש ולהרחיב את הידע בנושא עבור הורים ואנשי צוות. מתרגשות מאוד מאוד לארח אותך כאן, ליטל יששכר.
אז לפני שניתן לי ליטל להציג את עצמה, קצת נתייחס למה אנחנו הולכות לדבר היום. אתם יודעים, כשאנחנו מדברים על הילדים שלנו, כל מי שמדבר על הילדים שלו, מה אנחנו רוצים בשבילם? אנחנו רוצים שהם יהיו מאושרים, נכון? אז אם אנחנו מסתכלים על הילדים במרכז שלנו, מסתכלים על המטרה, בסופו של דבר, של ההורים שלהם, שלנו, אז מעבר לזה שהם יהיו מאושרים כמובן, ובריאים בנפשם ובגופם. השאיפה שלנו זה שהילדים שלנו ישתלבו במערכת החינוך הרגילה, ואם לקחת את זה באמת מתוך מבט של המדינה, של משרד החינוך, אז תיקון חוק חינוך מיוחד, מדבר בדיוק על זה. מה השאיפה שלנו? אז השאיפה היא לשלב את הילד, אם אפשר, במסגרת יכולותיו, בחינוך הרגיל. ומתוך המקום הזה נולד הפודקאסט הזה, המחשבה על הפודקאסט, על אוקיי, אנחנו רוצים לשלב ילד שלנו בגן רגיל, יש לזה משמעויות, צריך לראות איך עושים את זה, כי בסופו של דבר מדובר על מוגבלות מאוד ספציפית, שצריך להכיר אותה, צריך לדעת אותה, ואנחנו כנשות מקצוע, זה מה שאנחנו עושות ולומדות כבר המיליון שנה כל אחת, והנה בא ילד כזה וצריך לשלב אותו בגן, והגננת שלו שנמצאת איתו כל היום, היא זו שצריכה לעשות את זה בסופו של דבר. אז הפודקאסט הזה נולד מתוך המחשבה של לתת כלים גם לגננות, גם להורים, ולהדגיש איך בעצם עושים את הדבר הזה, מה הדברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון כדי לעזור לו, כדי לעזור לגננת, כדי ליצור את השילוב הזה באופן הכי מיטבי שאנחנו רק יכולות, ובשביל זה הזמנו לכאן את ליטל, היקרה שלנו, שתציג את עצמה, ואנחנו נתחיל לדבר על הנושא.
איזה כיף להתארח פה. טוב, אז אני ליטל, אני כבר כמה שנים טובות במיכה, בתפקיד מומחית תחום שמיעה. בין היתר, בין הכובעים, אז גם אני מדריכה גננות שמשלבות ילדים לקויי שמיעה אצלן בגן. ככה שיצא לי באמת להגיע ללא מעט גנים, להדריך לא מעט גננות. המקום הזה הוא כל כך חשוב בשביל באמת הידע הזה, גם בשביל הגננות שבאמת זה בסדר, שהן לא יודעות, הן לא מגיעות מהעולם הזה. בשביל זה גם אנחנו כאן, לתת באמת את הרקע, את המידע. ובסופו של דבר גם ככה לתת באמת את הכלים, את הטיפים, ולהבין כמה שהגננת כל כך משמעותית בתהליך ובדרך המשמעותית הזו שהילדים והמשפחות עוברים כאן ביחד איתנו. ככה קצת באופן כללי על מידע לגבי לקות שמיעה, מה זה בעצם מוגבלות בשמיעה. בשמיעה כולנו יודעים שאחד ממערכת החושים, יכולת שלנו באמת לחוש את העולם, לקלוט את הצלילים, זה מאפשר לנו בעצם להתמצא בעולם, להקשיב, להתחבר, ללמוד, לתקשר אחד עם השני. ובעצם חוש השמיעה זה חוש כל כך קריטי להתפתחות השפה. ככה במשפט באמת על מערכת השמיעה, איך באמת היא עובדת, אז יש את גלי הקול שככה נקלטים באוזן ומועברים באמצעות הצו השמיעה, למוח, לפענוח, להבנה. ובעצם לקות השמיעה נגרמת כשיש פגיעה באחד מהאיברים שמשתתפים בתהליך השמיעה, ומתבטאת בעצם בפגיעה ביכולת לשמוע את הצלילים בצורה תקינה. עכשיו, כשיש לאדם באמת את הפגיעה ביכולת הזו, גם נחשב לקוי שמיעה, ובאמת התפקוד שלו כמובן מושפע באמת מסוג הלקות, ביחס למיקום הנזק, ביחס לרמת הירידה, וזה באמת ככה אנחנו פוגשים באמת בכל גן. יש ילדים עם ירידה חד-צידית, ירידה דו-צידית, כאלה שכן מרכיבים מכשירים, כאלה שבכלל לא מרכיבים מכשירים.
או הדבר הכי נפוץ שרק אפשר, איזה הורה לא חווה עם הילד שלו נוזלים באוזניים.
נכון.
שגורמים לירידה בשמיעה לתקופה מוגבלת, לתקופה ארוכה יותר, כל החורף, רק בקיץ הילד שומע, גם את זה אנחנו מכירות, מאוד נפוץ.
נכון, נכון. ככה שאנחנו כן פוגשים את מגוון רחב של ילדים, שמשתלבים באמת אצלנו בגנים. כמובן שההשפעה של הלקות השמיעתית היא באמת נרחבת, ויכולה באמת לפגוע גם באיכות התקשורת, גם במובנות הדיבור של הילד, גם ביכולת לקלוט מידע, בלפתח קשרים חברתיים, כמובן בהתפתחות הרגשית ובלבסס את הדימוי העצמי שלו. כן, ההשפעה היא מאוד...
על כל תחומי ההתפתחות בעצם.
בדיוק.
אני יודעת שאנחנו לפעמים אומרים את זה כאנשי מקצוע, וזה אולי נשמע קצת מלחיץ, אבל ילד עם לקות, עם מוגבלות בשמיעה, גם אם היא קלה וגם אם היא חד-צידית, שמה את הילד הזה בקבוצת סיכון. זה נכון. אולי נשמע קשה לומר דבר כזה, אבל זה משהו שאנחנו צריכים להתייחס אליו בהיבט של המודעות, כי שמיעה היא חשובה כדי לפתח נכון. את כל התחומים האלה, וברגע שלילד יש אפילו ירידה קלה, זה משפיע על היכולת הטבעית הזאת, ולכן צריך לעקוב, לבקר, לנטר ולראות, להיות במעקב אחרי ההתפתחות של ילד כזה.
בדיוק כמו שאת אמרת, אז למעשה ילדים לקויי שמיעה קולטים בעצם מידע שמיעתי חלקי, ואז ההתפתחות הקוגניטיבית, החברתית רגשית, השפתית כמובן, היא מושפעת מאובדן היכולת בעצם לבחון את הסביבה באמצעות החוש הכל כך חשוב הזה. עכשיו, אם אנחנו ככה מתחילות להתחבר להווי בגן, אז קודם כל, הגן הוא נחשב בעצם לתנאי ההזנה מאוד מאוד מאתגרים ורועשים, ואנחנו יודעים שבאמת אצל, קודם כל אצל ילדים לקויי שמיעה, גם הילדים שהם חד-צידים, גם דו-צידים, אנחנו תכף יותר נפרט, אבל אנחנו יודעים שאצל שניהם בעצם עיקר הקושי זה דווקא התפקוד בסביבה מאתגרת ורועשת, על רקע רעש, אנחנו קוראים לזה, בטח ההורים ככה מכירים את המינוח, והגן זה הסביבה בעצם הכי מאתגרת ורועשת, במיוחד עבור ילדים לקויי שמיעה. יש בעצם את הדיבור על רקע רעש והדהוד. יש דיבור ממרחק, דיבור שקט, הזזה של רייטים, המולה של ילדים. זאת אומרת, יש באמת המון סיטואציות בתוך מרחב הגן שממש שיוצרים את האתגר הכל כך משמעותי הזה עבור הילד.
אפילו אם אין רעש, אם חושבים שאין רעש בגן, לא מזיזים אף כיסא, ברגע שהילד מדבר עם ילדה אחרת, יש במקביל עוד שיחות של עוד 30 ילדים, אז זה כל כך שונה מהסיטואציה של הבית שמדברים אחד על אחד.
נכון.
אני רוצה להגיד שלא ישתמע ממה שאנחנו אומרות, שאנחנו מצפים לסביבה סטרילית. לא.
נכון.
החיים מבחינת רעשי רקע הם לא סטרילים, וטוב שכך, כיוון שכשתינוק נולד וילד גדל, אנחנו רוצים שהוא ילמד להתמודד עם זה. אנחנו פה, בהתארגנות שלנו לפודקאסט, הטלפון צלצל בצד, ישר זה שיח את דעתנו, הרעש של מי שחופר בחוץ, מיד משיח את דעתנו. אין מה לעשות, אלה החיים, וילד צריך ללמוד להתמודד איתם. אבל אנחנו מדברים פה על עניין של מודעות. לדעת של הילדים שלנו, בזמן למידה קריטית, העניין הזה עלול להשפיע. הוא עלול לפגוע, להוריד, לשנות את האופן שבו הם קולטים מידע, ולכן את האופן שבו הם לומדים. אנחנו מדברים פה על מודעות, אנחנו מדברים פה על איזשהו איזון. אנחנו לא מצפים שתהיה סביבה סטרילית, ולגננת יש עוד 35 ילדים אחרים בגן.
ברור, לגמרי.
אבל להיות מודעים. הילדים שלנו לא מתפקדים טוב בסביבה רועשת.
גם כן צריך ככה קצת להחזיק בראש את העניין הזה שבדיוק כמו שציין צביה, כשאנחנו יושבות כאן ויש את הגנן שעובד בחוץ והטלפון שמזמזם, ולנו כאנשים עם שמיעה תקינה, יש לנו את היכולת לסנן את הרעשי רקע האלה, וילדים לקויי שמיעה, היכולת הזאת אצלם מאוד מוגבלת.
נכון.
אז גם מאוד קשה להם, באמת יש איזושהי הפחתה גם ביכולת נגיד להבין דיבור על רקע רעש, ואז כי הנוכחות של רעש רקע היא בעצם מפריעה לקליטת דיבור. אז זה הכי טבעי בסביבה של גן למעשה. כי יש באמת תמיד את הרעש ברקע, ותמיד יש את הדיבור, זאת אומרת גם של ילדים, וכמו שאמרת קרמל, באמת יש גם מספר משתתפים, לא רק, זה לא רק אחד על אחד. עכשיו, בגן צריך באמת לזכור שיש שם ערוץ למידה מזדמנת, שזה באמת מאוד אקוטי לדווקא לסביבה של גן. למידה מזדמנת היא באמת מאוד משמעותית, בחיי היום-יום, ואצל הילדים שלנו אנחנו כן רואים שיש דווקא את ההפחתה ביכולת הזו.
מה זה בדיוק למידה מזדמנת? יכולה לתת דוגמה?
שבאופן טבעי, דווקא מהמרחב בגן, שפתאום ניתן אפילו משהו מסוים, דוגמה מוחשית של נגיד עכשיו, הילד הגיע וירד גשם, ופתאום החלזונות צצו, והגננת החליטה לעשות איזשהו מפגש סביב החלזונות שיצאו, זאת אומרת, דברים חווייתיים קטנים שהם מושרשים ככה לאורך היום, שלא בהכרח תכוננו, ידענו מה צפוי לקרות. אז צריך, יש הרבה במהלך היום בגן, הרבה גננות מנצלות הזדמנויות קטנות כאלה, אפילו שכשיש...
ספונטניות, דברים בדיוק. ספונטניים.
נכון, אפילו כשנגיד קורה איזשהו משהו חברתי, חבר מהגן, או שילד בא ופתאום נולד לו אח, והוא ככה, איך ככה ממנפים את הסיטואציות הספונטניות האלה, באמת ללמידה.
בחיים של ילדים, ובכלל בחיים שלנו כבני אדם, יש את מה שאנחנו קוראות, הדברים שקורים מעל הראש. של הילד.
נכון.
שזה לא פחות חשוב. בדיוק. הילדים שלנו בסביבה רועשת. אמא ואבא דיברו על זה שסבתא היום חולה, היא לא מרגישה טוב. זה שמיעה מזדמנת, כאילו, יש דברים שאנחנו כמובן לא נרצה שהם ישמעו, אבל אם אני מדברת על אותם דברים ספונטניים, כן, הילדים שלנו זה לא פחות חשוב, ואצלם זה לא מובן מאליו, כמו אצל ילד שהשמיעה שלו תקינה.
נכון, נכון מאוד.
נוסיף שהלמידה מזדמנת היא לא רק מהצוות ומהגננות, נכון. גם הילדים לומדים אחד מהשני.
נכון, מאוד חשוב.
פתאום מגיעים הביתה עם איזה מושגים שאתה לא מבין מאיפה, לא בכך שליליים, גם חיוביים, שאתה לא מבין מאיפה הם הביאו אותם.
גם אגב, בפינות השונות, פינת המשפחה, פינת הקוביות, הדמיון המפותח והיצירתיות של נכון. הילדים, מביאות להמון למידות דווקא במרחבים האלה. אז כמובן, אז גם יש את זה. וגם, במיוחד, נגיד, אם יש ילדים שכן מרכיבים מכשירים ובאמת מגיעים איתם לגן, צריך גם לזכור שגם לזה צריך הסתגלות ולמידה.
נכון.
כי דווקא על רקע רעש, הזרים השמיעתיים דווקא מאוד מגבירים. אז זה לא...
את הכל.
בדיוק.
הם לא מגבירים רק את מה שהגננת אומרת, הם מגבירים הכל, גם את המזגן שמטרטר במקרה.
נכון, נכון. וצריך גם לזכור ששמיעה עם הזרים היא לא שמיעה, היא לא זהה לשמיעה באמת טבעית. מגבירים גם את רעשי הרקע, כמו שאמרת, וזה לא מפצה באופן מלא על היעדר שמיעה תקינה. יש באמת גם סיטואציות שאפילו הילד נמצא עם שני חברים, ומספיק שחבר אחד מדבר, והילד מסתכל עליו, הילד שלנו, מסתכל עליו, ואז הילד השני מדבר, וגם אליו הוא מסתכל, כי מן הסתם אנחנו, כן, הילדים שלנו נשענים מאוד גם על קרי הדיבור, ובכלל על מידע חזותי, יותר קל להישען על על הפנים, זאת אומרת, מאשר להבין באמת את הדיבור ממרחק. אז מספיק שהוא עשה את הפינג פונג הזה בין שניהם, ואחד הילדים המשיך לדבר, אז המסר כולו יכול למעשה להתפספס, ואז אנחנו רואים שחלק מההשלכות של אותם ילדים, זה באמת דווקא במקומות החברתיים ורגשיים. אנחנו רואים את זה באמת גם בא לידי ביטוי, בסף תסכול נמוך, בעייפות מאוד מאוד מוגברת, לא סתם אנחנו גם הרבה הורים מדווחים על איך פתאום הילד חוזר הביתה, וכבר בדרך נרדם.
אנחנו תמיד אומרות ש... הילדים שלנו הרבה פעמים צריכים להשאיר רזרבה של 20% מהאנרגיות שלהם כדי להשקיע מאמץ בלשמוע. שתחשבו על זה בהתפתחות של ילד וביום יום שלו 20% זה המון. ואת המקום הזה של להיות דרוך כל היום כדי להצליח לשמוע מה נאמר. כי אני מנסה להבין מה היא אומרת, אבל ברקע יש את הטייפ שתכף נגיד על זה מילה. החבר שיושב לידו בדיוק אמר לו משהו, הגנן בחוץ בדיוק מטרטר, מישהו הזיז כיסא, זה נורא נורא מאמץ, ואחד הדרכים שלנו להמחיש את זה, זה תחשבו, אני מאוד אוהבת את ההמחשה הזאת, תחשבו עליכם בפארק הירקון, בהופעה של, לא יודעת, תבחרו כל פליי בלי. עומדים מאחורה, עומדים על קצות האצבעות, בניסיון לראות קצת ככה את הזמר על הבמה. כמה זמן תוכלו לעמוד ככה? לא הרבה. ואם תחשבו על ילד שלנו, זאת אנלוגיה שמאוד ממחישה, והם יכולים לחזור מותשים מיום בגן. ואפרופו נכון. מה שאמרתי על הטייפ ברקע, חלק מהווי הגן זה שירים וטייפ וקלטות ומדיה נוספת שאפשר ללמוד דרכה, שזה נפלא, והיא באמת חשובה. אנחנו רק ניתן פה עם הפנס אור על המשמעות של זה לילדים שלנו, ושוב אני אומרת, אנחנו לא אומרות סביבה סטרילית ולא לעשות את זה, אנחנו רק אומרות מודעות. לילד שלנו זה מאוד מקשה, זה שיש ברקע את שירי חנוכה, בזמן שמנסים לעבוד עם ילד בקבוצה קטנה, או לדבר וללמד אותו, משהו לא טוב לילד שלנו, לא טוב. זה ממסך את מה שהגננת אומרת, זה מפריע ומשפיע מאוד על היכולת שלו לקלוט. אז אנחנו אומרות, לא סטרילי לגמרי, אבל להיות מודעים. אנחנו רוצים שהוא ילמד משהו חדש שהוא לא שמע אותו אף פעם, בואו ניתן לו סביבה עד כמה שאפשר שקטה, ככל שזה תלוי בנו.
נכון מאוד, ואני רוצה פה כן להעלות את דווקא את הילדים החד-צידיים, שהם ילדים שבאמת...
מה זה חד-צידיים?
חד-צידיים זה בעצם שיש להם לקות רק באוזן אחת. חלקם כן מרכיבים מכשיר, חלקם לא, אבל יש בעצם אוזן אחת שהיא...
תקינה.
כן, שהיא תקינה. ואז מה שקורה שהילדים האלה דווקא מאוד מאוד מתעתעים, כי על פניו הם משתלבים על הצד הטוב ביותר, הדיבור שלהם, הם רכשו דווקא את אבני הדרך בצורה תקינה.
מה שנקרא, אם לא היית יודע, לא היו אומרים לך, לא היית יודע בכלל.
בדיוק, ממש ככה, יש להם, על אף דיבורם השוטף, והשפה התקינה שככה כן ממש רואים ומרגישים, עדיין צריך לזכור ש... נכון שיש באמת אוזן אחת שהיא מגבה את האוזן, את האוזן השנייה, אבל עדיין המאמץ של אותו ילד הוא מאמץ הרבה הרבה יותר גדול מאשר ילד שיש לו כן שמיעה תקינה. כי באמת כל מה שקשור באמת לנושא של בשיח רב משתתפים, דווקא בסביבה רבת משתתפים, הכוונה שכשהילד נמצא עם עוד שני ילדים, שלושה ילדים והלאה, אז גם יש באמת את הקושי לזהות את הכיווניות, מאיזה מקום, מאיפה מגיע הכל בעצם. וזה גם, זה מכביד בעצם על הילד להשתתף בשיח כזה עם הרבה ילדים, כי מספיק ששוב, יש, כמו שנתתי קודם את הדוגמה, כשילד אחד מדבר ואז הילד השני ממשיך, וככה הוא יכול באמת לאבד את זה בקלות ולפספס את המסר, את המסר כולו.
אנחנו נוסיף בסוגריים שלגבי הילדים החד-צידיים, שזה לא סתם שאלוהים נתן לנו שתי אוזניים. אנחנו צריכים שתי אוזניים.
נכון.
בשביל לשמוע טוב יותר, בשביל לתפקד טוב יותר על רקע רעש, ובשביל לדעת מאיזה כיוון מגיע. אז עד לא מזמן, באמת, גם בעולם השיקום, בסדר, הילד הזה מסתדר, יש לו אוזן אחת טובה. היום כבר לא חושבים ככה. א', מסתדר זה לא מספיק לנו. אנחנו רוצים שיסתדר טוב. וההשלכות האלה שציינו קודם, על מה זה אומר להיות ילד חד-צידי, אי אפשר להתעלם מהם. אני אגיד יתרה מכך, היום אפילו עושים שתל קוכליארי לחלק מהילדים. לא ניכנס עכשיו, יש לזה קריטריונים, אבל אפילו עושים שתל קוכליארי, כי אנחנו מבינים היום את החשיבות להתפתחות של שמיעה משתי אוזניים. אז זה ככה עוד היה חשוב לנו לציין.
ורק נסגור את הדברים שאתם אומרות, יש פה משהו חשוב. יכול להיות שנרגיש שהילד לגמרי שומע, וילד עם ירידה חד-צידית בשמיעה לגמרי שומע, אבל יש פה מושג נוסף, שהוא כמה הילד מתאמץ, המאמץ ההקשבתי, כמה הילד מתאמץ להקשיב. לאורך היום.
אני אוסיף פה עוד משהו שאני חושבת שהוא חשוב לגננות. מה שיקרה לפעמים עם ילד כזה, לצורך העניין שהוא לא מאותר, ילד כזה, תחשיבו, זה ילד, כמה הוא יכול כבר להתאמץ? כשהוא לא... כמה מאמץ ואחריות יכול ילד כזה להשקיע? ואז באיזשהו שלב פשוט מתייאש. ומה קורה כשילד כזה מתייאש? כי הוא עייף כבר, והוא לא יכול לגייס את עצמו בשביל להיות מרוכז. הוא יתחיל לדבר, הוא יתחיל לזוז בכיסא, להימרח עליו, לדבר עם החבר שלו, להציק לו אולי קצת, ואז מה אנחנו עלולים לחשוב בטעות? הוא היפראקטיבי אולי קצת, אולי יש לו קשב וריכוז, אולי הוא פיתח בעיות התנהגותיות בגלל סיבות כאלה ואחרות, וזה משהו שהוא גם חייב להיות במודעות שלנו לפעמים, זאת התמונה, כי הוא פשוט עייף, הוא לא מצליח לעקוב אחרי מה שקורה, וזה מה שאנחנו רואים. אז כן, גם זה יכולה להיות אינדיקציה לבדוק לפני שנותנים לילד כותרות אחרות, יכול להיות שהוא נכון. פשוט לא שומע כמו שצריך.
נכון, נכון מאוד. באמת, בסוף אנחנו כמובן רואים את ההשלכות לאו דווקא בהכרח בתחום השפתי. כמו שאמרנו קודם, יש ילדים שההתפתחות השפתית שלהם בהחלט תקינה, והם כן רוכשים את אבני הדרך לפי מה שנקרא by the book, אבל כן, יש לזה השלכות יכולות להיות באמת בתחום החברתי והרגשי. גם מורים מדווחים על סף תסכול נמוך, שאנחנו רואים את זה גם בגן, גם בבית, עייפות מאוד, מאוד מוגברת. אגב, אצל חד-צידיים, באמת הורים, אנחנו נתקלים בהרבה הורים שאומרים ככה, כן, שאני קורא לו בבית, והוא נמצא בחדר, ובכלל הוא בא למקלחת, ואני נמצאת במטבח, כן. אז זה משהו נכון. שגם מאוד...
זה בדיוק העניין.
בדיוק. זה ככה משהו שהוא מאוד בולט גם להורים, במובן של, של החד-צידיים. אז זה כמו שאמרת, באמת רק להחזיק את זה בראש, שיהיה באמת, במודעות.
זה ככה אחרי שהבנו בגדול על מה זה מוגבלות בשמיעה, מה זה אומר החסך השמיעתי הזה, הבנו שזה משפיע בעצם על כל תחומי ההתפתחות, שפה, דיבור, חלק חברתי, חלק רגשי, למידה, חשיבה, כל תחומי ההתפתחות. ולמה זה חשוב לנו? כי אנחנו מדברים על ילדים צעירים. לפני הכניסה לבית הספר,
נכון.
שהמוח וכל ההתפתחות שלהם נמצאים בשלב קריטי לביסוס, ולכן אנחנו חייבים לתת את הדעת. אז עכשיו שהבנו, אז מה עושים?
מה עושים? אז קודם כל, נתחיל באיזה שהם טיפים ככה כלליים להסתכלות על הילד. קודם כל, ובראש ובראשונה, שזה אני מתחילה עם המשפט הזה, וגם אני כנראה גם מסיים עם המשפט הזה, את הפודקאסט, זה שבאמת קודם כל חשוב שבאמת גם הגננת וגם בכלל, כלל הצוות, תדענה שהן לא לבד. קודם כל, אנחנו במיכה דוגלים באמת בעבודה שיתופית, במיוחד שבאמת יש את ההתערבות שלנו שהיא נעשית גם באמת בגן, ולעיתים גם יש ילדים שמגיעים אלינו אחר הצהריים. ההתערבות של הגננת והשיתופיות ביחד איתה היא כל כך גם קריטית וחיונית, דווקא לבניית התוכנית השנתית שאנחנו ככה כותבות עבור באמת כל ילד, והיא זו שבסופו של דבר גם מכירה את הילד ברוב שעות היום.
לגמרי. אנחנו רק נזכיר שאנחנו כמומחיות חום רואות את הילד מהטיפול של קלינאית תקשורת של מומחית חום פעם פעמיים, שלוש בשבוע ל-45 דקות כל פעם, גננת, היא אחד האנשים היותר משמעותיים בחיים של ילד, הוא נמצא כל יום בגן 5 שעות.
בדיוק, היא גם מכירה אותו
גננות
ורואה
יקרות,
אותו.
גננות יקרות, אנחנו צריכות אתכם כדי להשלים את התמונה. ו...
בדיוק, וגם הגננות הן אלה שלמעשה רואות את הילדים בסיטואציות מגוונות במהלך היום בגן. אז כמובן, כשאני אומרת שאתן לא לבד, אני מתכוונת שבאמת גם אם, יש באמת מומחית תחום או קלינאית שמגיעה לגן, ואם אין מענה של צוות בוקר שמגיע לגן, אז תמיד יש מישהי שמלווה דווקא מהתחום שלנו כדי לתת לכן באמת את הטיפים האלה. אז
שזה אחד התפקידים החשובים שלה, נכון. זה קודם כל לטפל בילד כמובן, אבל גם להדריך נכון. את צוות הגן.
אז קודם כל באמת שידעו שאנחנו מלווים גם אותה וגם את הצוות של הגן בכל הקשור באמת להיבט השמיעתי, זה גם מחבר אותנו באמת לימי עיון שככה באופן, כל שנה מתקיימים אצלנו באמת הימי עיון לגננות, שהימי עיון האלה כל כך משמעותיים ותורמים מאוד, אנחנו גם שומעים פידבקים מגננות, אז זה קודם כל, תמיד יש באמת את הליווי שלנו, אבל קודם כל לא להסס, באמת לשאול וככה להיעזר.
אני אוסיף בעניין הזה, זה שאנחנו יודעות שמאז תיקון החוק באמת, עם כל המגמה המאוד נכונה בעיניי של שילוב, לשלב ילדים מוגבלויות כאלה ואחרות בגן, הגננת פוגשת בגן ילדים כל מיני מוגבלויות, וזה ברור לכולנו שלא מצופה ואף גננת לא התמחתה בכל אחת ואחת מהן. אנחנו, כמו שאמרתי קודם, כל חיינו הבוגרים מתמחות בזה. אז תפקידנו ותפקידה של הגננת מתוך שיתוף הפעולה זה לתת את המידע. אני לא מצפה מגננת שיש לה 35 ילדים ויש לה כל מיני סוגים של ילדים בגן לדעת מה זה אומר מוגבלות בשמיעה, בשזה אנחנו שם.
נכון. וגם לפעמים כשאנחנו מגיעות בפעם הראשונה, בפעם השנייה, אנחנו מציפות בכל כך הרבה מידע, זה גם מאוד קשה. אז לפעמים, בשזה אנחנו שם לאורך כל הזמן. זאת אומרת, פתאום אחר כך, לפעמים דווקא אחרי המידע הראשוני הזה, פתאום הסימונים ככה נופלים ומצלצלים, אז דווקא אחר כך כן לשאול ולהתייעץ, זאת אומרת, קודם כל שתדע שאנחנו באמת כאן. עכשיו, אחר כך, אם אנחנו ככה מסתכלות באמת על הקשר של הגננת עם הילד, אז קודם כל, הכי חשוב זה באמת ליצור קודם כל את היחסי אמון ותחושת הביטחון בהיכרות הראשונית.
א', ב'.
כמובן, אני מציינת גם עם ההורים. כלומר, דווקא בתחילת השנה, דווקא אם אפשר לפני, אם אפשר ממש בהתחלה, אבל כן חשוב לדבר עם ההורים לפני, כן לקבל קצת רקע, כן לשמוע אותם. זה מאוד ירגיע גם את הגננות וגם את ההורים. כן גם לקבל איזשהו מידע וסיוע לגבי העזר השמיעתי וכיצד להרכיב
מאוד
אותו.
מאוד חשוב.
במיוחד אם ההורים שולחים את הילד עם המכשיר לגן, ומכניסים גם את הסוללות לתיק או משאירים בגן. אולי אפילו לצלם איזשהו סרטון שתמיד יהיה לצוות הגן, ושידעו איך להרכיב. כמובן שגם כשאנחנו נגיע מומחית התחום או קלינאית שתגיע לגן, גם היא תסייע, ואם צריך ככה קצת שאחר כך אולי באמת הגננת תרגיש יותר בנוח, אז לשאול יותר שאלות. אבל כן, בימים הראשונים, לפני שאנחנו מגיעות אפילו, מן הסתם אתן פוגשות קודם כל את ההורים.
ואת הילד.
ואת הילד, בדיוק. יש אגב ילדים שכבר מטפלים את זה גם לבד. אבל גם עדיין צריך גם את זה ככה...
כן, אני אגיד בעניין הזה, כאשת מקצוע, כקלינאי תקשורת, זה, העזר השמיעתי זה א' ב'. זאת אומרת, תחשבו, כי אין לנו בכלל מה לדבר על ללמד, לשקם, לטפל, לתת מענה בלי שהעזר השמיעתי באוזן, באופן רציף ועקבי. אז אם ילד מגיע לגן בבוקר, וקרה מקרה, קורה לפעמים, שבדיוק נגמרו הסוללות, תחשבו, אם אין לגננת את הידע, איך לטפל את המכשיר, איך להחליף סוללה, יש מצב שישב ילד יום שלם, כשהוא לא שומע, זה לא יעלה על הדעת ברמה העקרונית. אז אני מבינה שלתפעל מכשיר זה דבר שעלול להיות קצת מפחיד בהתחלה, ווואי, זה דבר יקר, אני לא יודעת לתפעל אותו. זה הכל מובן, זה ברור, אבל זה חלק מהאחריות כלפי הילד, כלפי המשפחה. וכאן באמת השותפות הזאת עם ההורים, לקבל מהם את ההדרכה קודם כל, כמובן שמומחית התחום שנמצאת בגן גם תפקידה, אבל קודם כל לקבל מההורים את המושג, לא לפחד מהדבר הזה, להפך, להבין שכמו שלילד שיש משקפיים, ולא יעלה על דעתנו שהוא יהיה בלי המשקפיים בגן, זה אותו דבר עם מכשירי השמיעה שלו.
אני אוסיף בתור קלינאית תקשורת שעובדת כבר כמה שנים בתחום, ולא כל כך טובה בהיבט הטכני, אז גם אחרי חצי שנה עם הילד, גם אם אנחנו עכשיו באמצע השנה, אני מרגישה בנוח לקרוא להורים להיכנס לגמרי. לחדר ולשאול אותם איך מתפעלים את המכשיר הזה. נכון, ככה נכון. גם אתם, גם אם אנחנו לא בתחילת שנה, אלא לגמרי. באמצע, בסוף שנה, אתם יכולים להרגיש חופשי, להתקשר להורים, לשאול אותם, אפילו בווידאו, לגמרי. ושיסבירו לכם הכל בסדר, נכון, כולנו.
נכון, נכון. לזכור כל הזמן מה המטרה. מה המטרה ולשמה. זאת אומרת, כאילו, מכשיר שמיעה באוזן של הילד מתפקד, זאת המטרה.
זה חלק מהשיתוף הפעולה של ההורה גננת, שאנחנו ככה מאוד גם דוגלים, ותכף יותר גם נרחיב על זה, אבל כן, זה חלק בהחלט חלק מהדברים. אם אני חוזרת באמת לטיפים הכלליים להסתכלות על הילד, אז אחרי כל ההקדמה שהבאנו, אז כן, כשנגיד הילד מגיע באמת בימים הראשונים שלו, אז כן, להתייחס, לשים לב איך הוא באמת בסיטואציות, בסוגי מרחב שונים במסגרת הגן, לשים לב איך הוא מתפקד. למשל, אני כמובן אפרט, אם זה באמת בהיבט החברתי, איך הוא יוצר את הקשרים החברתיים, האם הוא יוזם, האם הוא נענה לפניות של חברים, האם הוא כאן פתוח גם לחברויות חדשות, או שהוא כן נשען על, אפילו על חבר אחד או גג שניים, שהם אלה שמהווים באמת את הביטחון, אבל כן אנחנו היינו רוצים דווקא גם כן לפתוח אותו, לקדם חברויות חדשות, והשאלה אם זה באמת בא ממקום של אופי, או שלפעמים יש ילדים שאולי חוששים, כי דווקא מהמקום השמיעתי, או אולי שהם כן מרגישים ככה קצת, שהם יותר נבלעים, או שהם חוששים באמת ליזום יותר, אז כן, כן לשים לב לזה.
הרבה פעמים הקושי הזה לעקוב אחרי מה שנאמר לילדים שלנו, גם עם ילד שעל פניו התפקוד נראה תקין. ביום יום, כשילדים משחקים במרחב ורצים ומשתוללים, נורא קשה לעקוב אחרי מה שהחברים אומרים.
בדיוק.
וככל שהילדים גדלים, ככה האינטראקציה החברתית יותר מושתתת על דיבור, על שפה, ולא רק על להשתולל ולהשתגע ולהסתובב בגן בלי, בדברים שהם פחות.
נכון.
אז הרבה פעמים יכול להיות שהאסטרטגיה של הילד תהיה פשוט להימנע מזה.
בדיוק, בדיוק. ואנחנו רואים את זה. רואים שזה נכון. זה בהחלט, בהחלט קורה.
נכון.
אם אנחנו מתייחסים ככה להיבט שמיעתי תקשורתי, אז גם לשים לב האם באמת הילד מסתכל על הפנים של הדובר, הוא מסתכל אליה, על הגננת בעצמה, האם הוא קשוב, הוא ערני לצלילי סביבה, האם הוא יותר זקוק לתיווך, להכוונה, להפניה תשומת לב לגירויים מסוימים שמתרחשים בגן, כמו באמת קולות, צלילים, מילים מסוימות. צריך לזכור גם שבאמת יש אפילו מילים שהילדים יכולים באמת לפספס, נכון. שהן מאוד גם דומות ברמת המילה.
נשמעות דומה.
נשמעות מאוד דומה, אבל המשמעויות שונות, למשל חלום וחלון.
נכון.
ובגן זה לגמרי יכול באמת להתפספס. האם הילד באמת מגיב להוראות? איך הוא משתתף במצבי שיחה בגן? במיוחד, לשים לב אם זה באמת בין שיח אחד או יותר, שיחה ארוכה, קצרה, בתנאים שקטים. איפה הוא יותר מתקשה בעצם? איפה היא רואה ככה שהוא יותר? איפה אפשר לשים יותר את באמת את הזרקור. גם באופן כשהתכוונתי לסוגי מרחב שונים, הרי יש באמת הסיטואציות של גם של החצר, שזה סביבה מאתגרת בפני עצמה.
חשובה על הילד.
מאוד.
וזמן לנוח זה גם חשוב, אבל מאתגרת.
מאתגרת, כי לא רק שיש את ההמולה של הילדים, יש גם את הגנן, ופתאום המסעית, והצופר בכביש, ויש עוד המון המון מסיחים אחרים. ודווקא שם יש הרבה גם סיטואציות של דיבור ממרחק.
נכון.
אז גם שם, לשים לב איך באמת הוא מתנהל, גם עם החברים, גם לבד. יש גם גננות או שגם כן מדווחות שדווקא פתאום בחצר כן רואות פתאום את הילדים כן מעדיפים לשחק לבד, שכן חשוב לציין שזה גם בסדר.
נכון.
לפעמים ילדים נכון. צריכים רגע גם את השנייה, את החמש דקות האלה, כמו שאנחנו צריכים אחרי שאנחנו מגיעים מהעבודה, נכון. את החמש דקות עם הקפה ואת הזמן עצמי. רגע. אז יש ילדים שבאמת זקוקים לזה. אם זה לפעמים אנחנו רואים את זה בחצר, דווקא את הלבד הזה, או לחילופין לקראת סיום היום בגן, פתאום הולכים לאיזה פינת הנחת, פינת ספרייה, יש כן. כל מיני פינות כאלה בגן, שגם הרבה ילדים בורחים לשם, וזה, שוב, וזה בסדר, זה לגיטימי, אנחנו רואים את זה באמת אצל כולם. אבל כן באמת לשים לב פשוט איך הוא מתפקד בסוגי מרחב שונים, במפגש, שזה גם, זה שיח של המון, המון משתתפים, אגב, גם ארוחות זה שיח רב משתתפים, לא רק מפגש, אבל באמת גם, גם במפגש, כשיש את המעקב אחרי מספר דוברים, לפעמים שהגננת גם מדברת, ולפעמים... מן הסתם, היא צריכה לפנות לכל ה-30 ילדים שנמצאים במרחב, ולא תמיד רואים את הפנים שלה.
שזה בסדר, זה טבעי.
ברור, לגמרי לחלוטין, בדיוק, אבל, בדיוק, אבל לשים לב דווקא במקומות כאלה, איך הילדים שלנו מתפקדים. יש ילדים, אגב, שגם פועלים לפי חיקוי, שגם את זה צריך להחזיק.
שזה יותר קל. אם לא עקבתי ולא שמעתי, אז אני פשוט אסתכל מסביב ועשה מה שכולם עושים.
בדיוק.
וזה יכול לראות שהילד או הילדה מקשיבים ומשתתפים לגמרי, אבל אז אחר כך שהגננת תשאל אותם משהו שקשור למפגש, על המכבים ועל חנוכה, תשים לב שהיה הרבה מידע שהתפספס פה.
בגלל זה גם אנחנו רואים אצל הרבה ילדים שדווקא ההפנמה יותר טובה דווקא בקבוצות קטנות יותר. רואים יותר את התהליך למידה.
זה סוג של כלל ברזל עם הילדים שלנו, אני חושבת. הם לומדים טוב יותר בקבוצות קטנות. ואם אפשר לתת את זה... כמו שאמרנו קודם, אנחנו מסייגות את כל מה שאנחנו אומרות, זה ברור לנו שאי אפשר להיות כל הזמן רק על הילד שלנו. אבל אנחנו מדברים על מודעות, להכיר את הדברים, נכון. לתת את התיווך איפה שאפשר לתת אותו, זה בסדר, גם הילד צריך להיות גם סתם ילד, צריך להניח לו.
לחלוטין.
אבל אנחנו מדברות על מודעות.
אבל כן, רק תמיד להחזיק את זה בראש.
כן, וניתן כדוגמה את הסיטואציה הזאת של המפגש, מה שחשוב זה השיח גם מול הצוות וההורים והכל, שאם הגננת יודעת שבמפגש הילד מקשיב ומשתתף ומסתכל על האחרים, אבל הוא כן מפספס את התוכן שנלמד שהוא חדש, אז להגיד את זה לאשת הצוות שמגיע או להורים שככה יספרו בבית נכון. את התכנים לפני ואחרי, זה יעזור לו בהמשך השבוע.
נכון.
את ממש מחברת אותנו כבר לעזרה בעצם בשילוב שלו בגן, שחלק באמת מהדגשים שככה כן טיפים לשילוב המיטבי של הילדים שלנו באמת בגן, אז אני אתחיל עם זה, שזה באמת הנושא של התרמה ללמידה, שכאן גם ההורים נכנסים באמת לתמונה. קודם כל, זה שמכינים את הילד מראש לנושאים הנלמדים, זה קודם כל יעזור לו באופן כללי גם להפעיל איזה שהם אסטרטגיות, נגיד של ניחוש, של השלמה, במקרים של נגיד של מידע, שכל המידע השמיעתי לא מגיע אליו. אז זה ככה כן, כן מסייע. וכן חשוב באמת להתקן גם את מומחית התחום וגם את ההורה, אם זה נגיד שירים שנלמדים, דקלומים מסוימים, באמת לא להסס, לשלוח את זה למראש, שוב, זה גם למומחית התחום, אבל גם להורה בבית, כן לאבד את הדברים האלה, כדי שהוא, באמת, הילד, ירגיש דווקא בנוח במפגשים האלה, זה כל כך גם יעצים אותו.
מאוד.
דווקא במקומות האלה. אז התרמה ללמידה זה משהו שבאמת מאוד מאוד, מאוד חשוב. אם התחלנו בזה. כן חשוב, קודם כל, באמת, יש חשיבות מאוד גדולה להנגשת המבנה של הגן. כל מה שקשור לתקרה אקוסטית, החיפוי, קירות. הדברים האלה בעצם מאפשרים לבלום את ההדהוד של כל הרעשי הרקע האלה. עכשיו, כל מה שאני אגיד עכשיו, זה טוב לכלל הילדים, לא רק לילדים לקויי שמיעה.
לילדים והגננת.
והצוות, בדיוק, והצוות. כל מה שקשור באמת לתאורה טובה, בדרך כלל בתהליך הנגשה, תאורה טובה, מזגנים שקטים, הפקקים לרעיתים, כל אלה למעשה בעצם מפחיתים את הרעשי רקע הנוספים שיכולים להיות בגן. כי ממילא...
והם ישנם.
בדיוק, כי ממילא יש רעשי רקע, אז המטרה היא בסופו של דבר גם לאפשר לילד בעצם פחות להתאמץ בהקשבה. זאת אומרת שיש את הדברים האלה שככה נמצאים באמת ברקע, לפעמים גם יש רעשי רקע פתאומים, כמו התזוזות האלה של הרעיתים שנורא נורא מבהילים, שאני רגע... פותחת סוגריים ואומרת שאצל הילדים שלנו אנחנו כן רואים גם את הנושא הזה של, של הצורך בשליטה. וזה כן מחבר את זה שהם צריכים ככה להיות תמיד, זה גם קשור להחזקה שלהם בגן במהלך היום. כל הזמן הם צריכים להיות דרוכים ומוחזקים של, שלא יהיו מה שנקרא הפתעות כאלה ואחרות. אז גם הרעשים המפתיעים האלה, פתאום הזוזות האלה של ה... זה כל כך משמעותי.
אנחנו נחזור ונזכיר שכל הנושא של הנגשה אקוסטית והתאמות בגן, זה התפקיד של הרשות. יש פרוטוקול שמשרד החינוך הוציא, והיועץ האקוסטי של העירייה אמור לפעול לפיהם, כך שכל הדברים האלה הם מול הרשות, על פי חוק, זאת האחריות שלה. ומה קורה כשאין?
ונוסיף, למי שרוצה להעמיק ולברר את הנושא, יש לנו גם פרק שלם שמוקדש להנגשה אקוסטית בפודקאסט.
תדפדפו.
עכשיו יש באמת, קודם כל יש מקרים באמת שאין הנגשה אקוסטית בגן וזה...
עדיין לא נעשתה בשלבים.
נכון.
מה עושים כשבאמת עוד לא נעשתה הנגשה?
גם לעזר בנו, כי יש לנו גם מסמכים כאלו ואחרים שכן מפרטים על מה אפשר לעשות במידה ואין הנגשה. שוב, זה יתחבר לנו למה שאנחנו נדבר בהמשך, אבל כן יש אפשרות באמת להפחית את כל... מה שדיברנו, גם במקומות כאלה כשאין באמת הנגשה ותקרה אקוסטית. ואם זה למשל להפחית את רעשי הרקע, זאת אומרת, זה שבאמת כמו שאנחנו מתחברות למה שאמרת, למודעות, אז גם המודעות במסגרת הגן, שנגיד שיש לפעמים את ה... שמפעילים מוזיקת רקע בזמן פעילות חופשית, שזה משהו שהוא יכול עוד יותר להדהד ו... ולהרעיש. או כן, באמת עבודה יותר, באמת בקבוצות יותר קטנות, או ככה קצת לחלק את הגן אולי, לפעמים יש כאלה שדווקא חוצות את הגן, חלק אולי בחצר, חלק בפנים, ואז כן לשחק עם זה שוב. המטרה היא באמת להחזיק בראש כמה שיותר, אלא באמת להפחית את הרעש הרקע, כמובן, כל מה שקשור באמת לגרירה של...
או חיפוי של להשתמש בכדורי טניס חצויים, או בגומי, שאפשר להדביק אותו ולחבר אותו לרגליים של הרהיטים של הכיסאות והשולחנות. האמת היא שמניסיון שלנו, זה מפחיד פלאים את הרעש בגן.
נכון, נכון.
או חיפויים על הקירות כדי שהקיר לא יישאר חשוף, או שטיחים שיכולים לספוג רעש, כל דברים כאלה.
לדאוג לתאורה טובה.
תאורה טובה, נכון.
בעיקר.
לא לשים וילון שחוסם את האור, כדי לאפשר גם לראות פנים.
אז כן, אז כל אלה, ויש באמת עוד מסמך באמת מפורט, שיכולות באמת...
אם אנחנו כבר מדברות על העניין של הנגשה אקוסטית ומערכות הגברה, בואו נדבר רגע על העניין הזה של שימוש במערכת ההגברה האישית של הילד או הסביבתית. בואו נגיד קודם כל מה זה.
כן, אז זה בהחלט מחבר אותנו. קודם כל, הנושא הזה של, אם אנחנו מתייחסים לחלק מההנגשה האקוסטית, אז אחרי שכן מתקינים את התקרה ואת המזגנים וכולי, אז כן, הדבר האחרון שכן מתקינים בגן, זה המערכת ה-FM הסביבתית, שזה בעצם מערכת ככה כן מקובעת לקיר, כן יש איזשהו או מיקרופון, או באמת איזשהו מיקרופון צווארי, או מין...
היא כוללת רמקולים שהם נמצאים במרחב הגן, כאשר כדי שהמערכת תוכל להגביר, הגננת צריכה לשים עליה איזשהו מיקרופון צווארי, בזמן שהיא מדברת, כדי להגביר, ואז למעשה... כל ילדי הגן יכולים ליהנות מההגברה הזאת. זאת מערכת סביבתית.
נכון. למעשה גם צריך באמת לזכור שהשימוש במערכת הזאת היא דווקא בסביבה, בסביבה של מפגשים, לפעמים גם חוגים, בהקראת סיפור. זאת אומרת, היא לא צריכה, הגננת לא צריכה להיות עם זה לאורך כל שעות היום.
בפעילויות שאנחנו בוחרים, כשאנחנו יודעים שחשוב שהילד יוכל לשמוע באופן נגיש את מה שנאמר.
בדיוק. במיוחד בהקניית ידע חדש, כמו באמת מפגשים. ובאמת המטרה והחשיבות הכל כך גבוהה של המערכת הזאת, זה שזה קודם כל ממסך את רעשי הרקע. אז גם זה מאפשר באמת לילד שלנו, ואנחנו רואים את זה באמת בכל הגנים, שזה גם לשאר הילדים, זאת אומרת, זה לא רק ספציפית לילדים הלקויי שמיעה. זה ממש עוזר להפחית את מאמץ ההקשבה, זה בעצם עוזר להתגבר על כל רעשי הרקע, והילד מצליח להקשיב בצורה מיטבית, בסביבות מסוימות של, באמת, כמו שאמרנו, מרובות משתתפים. עכשיו, חשוב באמת להגיד, יש הרבה גננות שבאמת מאוד נמנעות ונרתעות מזה, כי זה באמת ככה מבהיל, אנחנו בקלאב הוטל.
מה, זה מסורבל, מה אני עם מיקרופון.
נכון, נכון. אבל קודם כל באמת יש... לילדים לקויי שמיעה יש באמת את החשיבות הכל כך גדולה לשימוש בדבר הזה, דווקא בגלל הקליטה של המידע החלקי בסיטואציות כאלה, במפגשים, בסיפורים, אז דווקא יש באמת חשיבות מאוד מאוד גדולה לשימוש הזה, וזה באמת עוזר קודם כל גם לגננת, פחות להרים את הכל. בדיוק, זה פחות.
יבלות, מיתרים וכזה.
ממש, ושוט, זה פחות מאמץ גם את הגננת, זה עוזר באמת לכולם, ממש מרגישים שהרבה גננות מדווחות, שהן משתמשות בזה, גם כשהילד, הלקוי שמיעה נגיד, לא מגיע לגן, כי הוא לא מרגיש טוב, הן עדיין משתמשות בזה, כי זה באמת מאוד מסייע לכולם.
נוסיף לגבי המפגש, לילדים כן, שהם אחלה במפגש, שהם ממש מסתדרים טוב, ושהם מבינים, ושהם מקשיבים, ושהם שואלים שאלות, ועונים על שאלות, והגננת אומר בהקשר הזה, הוא ממש, הוא משתתף יותר מכל שאר הילדים. ואז אנחנו מתחברות פה למונח של המאמץ הקשבתי, וכמה שהילדה במפגש הזה שמשתתפת יותר מכולם, היא דרוכה, ועומדת על קצות האצבעות שלה. ואז ממש. מה קורה אחרי המפגש? יכול להיות שבמפגש נראה התנהגות כזאת היא מופתית, אבל אחר כך יהיה לה קשה מאוד לשחק עם החברות שלה. ואז השימוש במערכת FM בעצם לא תורמת לרגע הספציפי הזה, אלא להמשך היום בגן.
נכון, נכון. זה...
אני רוצה לומר
מעבר לזה שזו זכותו על פי חוק של ילד, לפי חוק הנגישות בארץ, הוא זקוק לזה כחלק מהתפקוד שלו, ואני חושבת שחובתנו כאנשי חינוך להחזיק את המקום הזה. נכון, צריך לשים עלינו את הזר הזה, צריך לתפעל אותו, נכון, אבל אין לנו את הפריבילגיה בעיניי שלא להשתמש בזה. זה שוב, אני אחזור ואני אתן את הדוגמה של ילד עם משקפיים, לא נעלה בדעתנו לא לתת לו את המשקפיים. אז הילד שלנו זקוק למכשיר באוזן ולמערכת ההגברה הסביבתית בגן, וזה משהו שאני באמת חושבת שהוא, ברגע שאתה מבין את כל ההשלכות ומה זה אומר מבחינת הילד ומה המחיר שהוא צריך לשלם, אז אני חושבת שזה אחד הדברים שבאמת מסבירים וממחישים למה חשוב נורא שנעשה גם אנחנו את המאמץ בשביל הילד, כדי לאפשר לו תנהל למידה מיטיבים, נכון. כמו לכל שאר הילדים.
נכון מאוד. כמובן שכן להתייחס למקום ישיבה של הילד, שזה גם משהו שהוא מאוד חשוב במיוחד במסגרת מפגש, שאנחנו תמיד ממליצים שמקום ההושבה של הילד יהיה או עם הצד של האוזן הטובה במקרים של חד צידיים, אז הצד של האוזן הטובה שתהיה כלפי הגננת, או לחילופין אם זה ילד שבאמת יש לו ירידה בשתי האוזניים, אז זה לא משנה מאיזה צד הוא יושב, אבל כן חשוב שבאמת גם אצל חד צידיים, גם אצל דו צידיים, שהם יהיו ככה מין אלכסון קרוב כזה. בדיוק. אנחנו אומרים איזה כיסא רביעי חמישי כזה, שגם הילד פחות יתאמץ להקשיב, זאת אומרת, הוא כן ישמע את הקול שיגיע אליו, וגם הוא יראה באופן מיטבי את הפנים של הגננת, גם מקרוב, גם את השפתיים במידת הצורך, אם הוא צריך להישען באמת על קריאת דיבור במסרים ארוכים. כן לשים לב שבאמת הוא שומר דווקא על קשר עין עם הגננת. עכשיו, אני כן אומרת רגע בסוגריים, הרבה גננות שפגשתי שהיו אומרות לי, תראה לי טל, אני דווקא מרגישה שהוא מפיק הרבה יותר כשהוא נמצא מולי, שהוא הרבה יותר... פה אני אומרת, אני כל כך סומכת על שיקול הדעת של הגננת.
לגמרי.
ואני לא מתווכחת, וזה מה ש... אז שוב, זה אלה ההמלצות שלנו, אבל מה שאתן כמובן רואות לנכון, ואתן מרגישות שהילד נתרם והוא איתכם, זו המטרה שלנו בסופו של דבר.
וכמו שאמרנו קודם, מה שחשוב זה להחזיק בראש את המודעות ואת הידע. ופה יש שני דברים שאנחנו רוצים לזכור. אחד, זה לשבת כמה שאפשר קרוב. למה? כי ככל הקול נמצא במקום רחוק יותר, ככה שומעים אותו פחות טוב, אז אנחנו רוצים אותו קרוב כדי שהוא ישמע טוב, ואנחנו רוצים שהוא יישב במקום כזה שיאפשר לו, היה והוא צריך יהיה, לראות את הפנים, כדי לקבל את הרמזים גם משם.
בדיוק.
מה שיכול אולי לקחת אותנו לדבר הבא, שאנחנו מדברות עליו הרבה פעמים, אם כבר להסתכל על הפנים. נכון. זה באמת... אנחנו תמיד אומרות, עם הילדים שלנו כל אמצעי קשר, יש כל מיני שיטות של שיקום של ילדים, ויהיו שיטות שמדברות על לא, ניתן לנו להסתמך רק על השמיעה שלו, כי זה הערוץ שדרכו לומדים, בלי לקבל מידע מהפנים או מהפה. נכון, הערוץ השמיעתי הוא הערוץ הטבעי להפיק ממנו שפה. יחד עם זאת, יש מקרים שכן צריך להקל על הילד ולאפשר לו, במיוחד בתנאים הקשים שאנחנו מדברים עליהם של רעש.
נכון.
גם אנחנו כאנשים שומעים, מסתכלים לפעמים על הפה ונעזרים בו. אז בואו ניקח את זה באמת לאסטרטגיה נוספת וכלי נכון. נוסף, זה העזרים חזותיים.
זה העזרים חזותיים, נכון. כל, כשיש מידע חזותי שמתלווה למידע השמיעתי שמגיע, זה מאוד מאוד מסייע. גם אפילו בקריאת סיפור. כשנגיד מראים את התמונה, אז גם לשים לב שנגיד השפתיים לא מוסתרות, ובכלל באופן כללי, כל מידע חדש שמלווה בתמונה ובאמצעי חזותי, זה מאוד מאוד מקל עבור הילד, מאוד מסייע. שוב, כמובן לכלל הילדים, אבל על אחת כמה וכמה, על הילדים שלנו.
אני יכולה לתת כדוגמה את אחיינית שלי, שיש לה נוזלים באוזניים. ככה, בדוגמה הטריה מחנוכה, שהמכבים בעצם היו ממתקים, ובכל השירים ישר על הניסים ועל הנפלאות, אשר חוללו הממתקים.
גדול.
אני בטוחה שתמונה של מכבים הייתה עוזרת במקרה הזה.
וואי, איזה דוגמה נפלאה.
אפילו שממתקים באמת...
ממתקים מחוללים יופי של נפלאות.
לגמרי, אבל זה...
גדול.
וגם זה שאגב, זה גם משהו שיכל גם מאוד לסייע לאחיינית שלך, ובפרט גם לילדים שלנו, זה גם בכלל, כל מה שקשור באמת לדיבור ממרחק, הרי ברגע שגם אומרים את זה קצת יותר מקרוב, שגם הרי באופן טבעי, גם אנחנו זוכרות את תקופת הקורונה שהיינו עם מסכה, איך פתאום כולם הבינו שהם בעצמם, אף אחד לא, אנחנו לא שומעים למעשה, כי באמת יש לנו את באופן טבעי את היכולת להישען על קריאת שפתיים, שזה משהו מאוד, מאוד טבעי. אז גם כאן אצל הילדים שלנו, במיוחד בגן, להימנע מדיבור ממרחק. גם במיוחד, נגיד בחצר, שפתאום יש עכשיו הפסקת מים או שצריך לסדר, אז לפעמים יש איזושהי הנחה רווחת כזאת של... שמיעה סלקטיבית, אולי כאילו הוא לא, הוא לא
הוא
מעוניין.
הוא שומע מה שהוא רוצה.
כן, הוא לא מעוניין לשמוע, כי עכשיו צריך לסדר. אבל זה לא בהכרח, כי באמת, שוב, אם אני חוזרת למה שנאמר כאן, שכן לתפוס את הדיבור על רקע רעש, שכן יש את הקושי הזה, אז לפעמים, וגם הילד באמת מרוכז מאוד במשחק, בסיטואציה שהוא נמצא בה, אז הוא באמת יכול לפספס. כן להימנע מדיבור במרחק, אם זה גם בחצר, באמת לגשת יותר, כן לקרוא יותר באמת מקרוב. שוב, צריך לזכור שבאמת בסביבה שקטה, הילדים שלנו יתפקדו טוב יותר. עכשיו, מן הסתם בסדר, ברור, אנחנו לא דוגלים בסביבה סטרילית, כי החיים הם לא סטרילים, ללא ספק.
וגם לפעמים צריך לקרוא לילד מרחוק, מה לעשות? רק שוב אנחנו אומרים, מה המילת המפתח? מודעות.
נכון,
תדעי,
ממש.
תדעי, שאם את קוראת לו מרחוק, יש סיכוי שהוא לא ישמע את מה שאמרת, נכון. וזה לא בגלל שיש לו שמיעה סלקטיבית, הוא פשוט לא שמע מה אמרת.
כן, אז גם נגיד, וזה דיברנו על החצר, אבל אם אנחנו מסתכלים באמת בתוך הגן, אז גם פחות מוזיקת רקע, או באיזושהי עוצמה שהיא תהיה ככה, כן, ידידותית למשתמש, מה שנקרא, למרות שאנחנו דוגלים, שלא תהיה בכלל מוזיקת רקע, כי זה יכול שוב להוסיף עוד לרעש רקע, ואז זה יותר מקשה.
אנחנו כמבוגרים נהנים לפעמים ממוזיקת רקע, אבל נכון. היו לנו שנים של אימון בלהבין לגמרי. דיבור על רקע רעש, כל הילדים נתרמים.
אני לא יודעת, אני עד היום לא יכולה לעשות משהו כשיש לי מוזיקה, כאילו למשל ללמוד, למבחנים,
אני
לא יכולה, צריך להיות שקט מסביב, אין שום סיכוי, זה מטריף אותי. אז לכל אחד ואיך שהוא בנוי, אבל כן.
זה מחבר אותנו מאוד גם לנושא הזה של כמה חשוב לעודד את הילד גם לומר כשהוא לא מבין. אנחנו באופן כללי כן מעודדים.
סינגור עצמי.
אז יש באמת פודקאסט נפלא גם על הנושא הזה, אבל כן אנחנו נזכיר את זה במילה, כי זה משהו שזה בד בבד במיוחד במסגרת הגן, שכמה חשוב באמת כשהילד דווקא כשהוא מפספס ודווקא כשהוא לא שומע, או שבדיוק הגננת הסתובבה, וזה ברור, זה הכי לגיטימי, זה טבע הדברים. כן לעודד אותו לומר שהוא לא מבין, שהוא לא שמע, שהוא צריך חזרה, שהוא צריך אולי הבהרה, או כן אנחנו רוצים במקומות האלה גם, שוב, גם לקראת המעבר לבית ספר
נכון,
בהמשך,
נכון.
שיהיה לו באמת גם את הארגז כלים הזה. וכן חשוב, אני ככה כן מציפה את זה, גם את הנושא הזה של פעילויות שיש מחוץ לגן, לפעמים יוצאים להצגות, טיולים, יש הרבה טיולים, במיוחד בגנים קיבוציים, אז גם שם צריך באמת לשים לב אולי באיזה מקום כדאי לך להיות, כדי לשמוע טוב יותר, כדי להבין, אולי הוא צריך באמת לשבת גם בהצגות מסוימות, אולי צריך לשבת קצת יותר קרוב, אולי אולי ליד הגננת, לפעמים גם הרעש הוא מאוד, גם לא מסייע במיוחד.
של הפעילות עצמה, נכון, נכון. הצגות שמי שמעביר את ההצגה בווליום נורא נורא גדול, זה יכול להרתיע ולהפריע לילד שלנו.
נכון, נכון.
ואז אולי לא כדאי לשבת כל כך קרוב, או להפעיל שיקול דעת איפה לשבת, לא על הרמקול של האולם.
בדיוק, בדיוק. אבל פה באמת גם חשוב מאוד שגם הילד, בהנחה שהוא יודע באמת להגיד, אחרי שאנחנו באמת מעודדים אותו, ככה כן לסנגר על עצמו, גם שהוא יגיד, ואם לא, אז שבאמת הגננת תפנה ותגיד בו, אפילו שהוא ידע שהיא תהיה איתו בסיטואציה, כי אולי לפעמים גם יש סיטואציות מסוימות של אולי עד שההצגה תתחיל, ועד שהילדים כבר, כל ילדי העיר שמגיעים לאותה הצגה, עד שכולם ככה יתחילו ויהיה שקט, אז אולי כן לצאת איתו החוצה רגע ולזכור, שוב, מודעות. להיות על זה, שזה באמת יכול יותר להקשות. כי בסוף אנחנו שוב רואים את ההשלכות בהתנהגויות אחרות, שזה כתוצר של זה. לא כי הילד חלילה עם בעיות התנהגותיות כאלה ואחרות.
גם פה זה מתחבר נגיד לקשר עם ההורים, שאם לילד היה מאוד קשה בהצגה, לבוא ולומר את זה לאמא שהיה לו קשה בהצגה, זה לאו דווקא אומר, אוקיי, קשה לו, אז לא, אז יכול להיות
לא, ממש לא.
כן, כדאי שבבית ילכו ויתווכו לו הצגות ויעזרו לו קצת, נכון. כדי שבהצגה הבאה של הגן הוא נכון. כבר זה יהיה בול. אחר.
לגמרי. ובכלל, באופן כללי, אני אומרת שכל המידע הזה שיכול להיות לגבי החסכים השמיעתיים, האי-הבנות האפשריות האלה, מה שאנחנו אומרות, זה שוב, ברגע שיש את המודעות.
נכון, זה שם המשחק.
ממש. אז כשיש את המודעות לכל אלה, אז זה בעצם מאפשר באמת תקשורת מיטיבה ומתאימה לילדים שלנו. זה באמת יאפשר להם לתפקד, לא רק בצורה טובה יותר, גם בצורה באמת, כי הוא כן יכול לתפקד בצורה נהדרת בגן, אבל הוא יהיה כל כך דרוך וכל כך מוחזק, שאנחנו כן דווקא רוצים
נכון.
כן לאפשר את ה...
יש עוד משהו שככה לקראת סיום, אנחנו לא ניכנס אליו, כי גם בעניין הזה יש פודקאסט, אבל... כל הנושא הזה של התפקיד של הגננת במקום הזה של לדבר על המוגבלות. זאת אומרת, איזה גננת לא נתקלה בשאלות של ילדים? או הרי בסופו של דבר זה ילד אחד שלנו, שרק לו יש מכשירי שמיעה, או רק לו יש את המוגבלות בשמיעה, עם עוד הרבה ילדים אחרים שאין להם.
נכון.
מה עושים כשעולות שאלות? לדבר על זה, לא לדבר על זה, להציג את זה, לא להציג את זה. אנחנו לא ניכנס לזה לעומק, כי כמו שאמרתי קודם, יש פודקאסט שלם שמדבר על העניין.
אבל זה מאוד מתחבר לנושא הזה של הגן, כי באמת יש הרבה ילדים שמגיעים עם מכשירי שמיעה לגן, ויש ילדים שלא חשופים לזה, ומה? כאילו, מה זה? אז קודם כל, גם חלק מהשם המשחק זה כשאנחנו, המבוגרים, לא עושים אישיו. הילדים גם לא עושים אישיו, ולפעמים אנחנו הרבה הרבה יותר חוששים מאשר הילדים. אז לרוב באמת גם בימים הראשונים, כשהילד מגיע עם המכשירים, וככה כן, שילדים ששואלים, אז כן אנחנו דוגלות בזה שאפשר להגיד באמת במפגשים הראשונים, ולציין את זה ממש באופן מאוד קונקרטי ומאוד ממוקד, שהנה, הילד הזה הגיע לגן וכו' וכו', ורוצה להראות לנו באמת את המכשיר. אז כן, המכשירים האלה, הם בעצם עוזרים לו לשמוע טוב יותר, כמו שאלף, בית, גימל מרכיבים גם משקפיים שעוזרים לו לראות טוב יותר. שם אנחנו בדרך כלל אומרים שזה בהחלט משהו שהוא מאוד מספק ומאוד גם עונה, כאילו, עונה לצורך של הילדים באותו רגע. כמובן שאפשר גם להגיד שאנחנו גם עוזרים לו לשמור על זה. זאת אומרת, אנחנו גם לא מושכים לו את זה מאוזן, לא זורקים על זה חול. בטח שלא מתיזים מים.
נכון.
בטח שגם לא נעים לבוא ולצרוח או לצעוק ישירות. זה לא נעים לאף ילד, כמובן, אבל אדרבה. ושם בדרך כלל זה גם נעצר, וזה בהחלט מספק. יש באמת את הקליניות ומומחיות התחום שמגיעות אלינו מטעמנו באמת לגן, ואחרי ככה תהליך מאוד משמעותי של השנה שהן עוברות יחד עם הילדים, אז כן עושים איזשהו מפגש סינגור עצמי בגן. ושם זה מאפשר באמת יותר לתת במה. עכשיו, יש גם כאלה שישאלו מה, במה לשוני?
אין,
אבל לא, זה דווקא, יש, אנחנו מסתכלות על זה כאיזושהי הזדמנות, משהו שהילד עצמו מכיר ויכול לספר ולשתף, ובזכות הילד, שאר הילדים לומדים משהו חדש, ואז פתאום, תמיד במפגשים כאלה, והייתי בעשרות מפגשים כאלה, תמיד יקפצו כמה ילדים שיגידו, גם לסבא שלי יש מכשיר שמיעה, וגם זה, וגם אני הייתי בבדיקת שמיעה, ואני הייתי בבדיקת שמיעה, וזה מפגש שהוא מאוד מאוד מעצים. אז לא לחשוש מזה, גם שוב, יש פיל בחדר, לא צריך להתעלם ממנו, כי בסופו של דבר הילדים שלנו כל כך חדים וחכמים, והם יודעים. אז זה בסדר גם פשוט לשים את זה.
אני אכנס ואגיד, זה אפשר לדבר רק על הנושא הזה, פודקאסט שלם, וכאמור אנחנו מזמין לכם להסתכל בפודקאסטים קודמים שמדברים על סינגור עצמי. ואני אסיים את מה שנאמר כאן בגדול. כמובן, אנחנו מביעות את דעתנו המקצועית. אנחנו דוגלות בדעה ובאמירה שזה נמצא שם, וצריך לדבר על זה. יש מי שיבוא ויגיד למה להעיר דובים משנתם, ויהיו הורים וילד שלא יהיו מעוניינים שנדבר על זה. אז כל מה שנאמר פה הוא כמובן בשיתוף פעולה ובהצעה אחת עם ההורים.
נכון.
אבל אם אנחנו לוקחות את זה לאיזושהי עמדה מקצועית, וגם כל התקופה הזו, להבדיל שאנחנו מדברים של מלחמה, חלק מהעניין של חוסן וחלק מההמלצות הן לדבר על הדברים. ילדים מרגישים, ילדים יודעים, זה שלא נדבר על זה לא יהפוך, לא יעלים את העניין. ואנחנו בעד לתת לזה מילים. כי ילדים, אם לא ניתן להם את המילים, יכולים לקחת את זה לכל מיני פרשנויות שאנחנו לא בהכרח נרצה. וכמובן שבכל הדברים האלה, באיך לעשות את זה, איך לדבר על זה עם הילדים בגן, איך לדבר על זה עם הילד שלנו, לעזר במומחית התחום, יש לנו ממש פרוטוקול שלם לאיך לעשות את זה, נכון. ואיך להכווין גם את הגננת, גם את מי שמעבירה את הפעילות. ושוב, כמובן, בשורה התחתונה, הכל מתחיל ונגמר בשיתוף פעולה עם ההורים,
לחלוטין.
וברצון ובהסכמה שלהם. אז ליטל, אם אנחנו מתכנסות לכדי סיום וסיכום של הפודקאסט, מה המסר, מה אנחנו רוצים שהורים, גננות, יצאו מהפודקאסט הזה?
המסר הראשון עבור הגננת זה קודם כל באמת שתדענה שאתן לא לבד. יש לכן את הליווי שלנו, את ההדרכה שלנו, את הסיוע שלנו, ולא להסס, אנחנו כאן לאורך כל השנה, ובשביל זה אנחנו נמצאות כאן. דבר שני, שככה גם, שלא פחות חשוב, זה השיתוף פעולה והקשר עם ההורים.
הכי חשוב.
שזה בעצם בדיוק.
הכי חשוב.
אם לא הכי חשוב. כמה שבאמת אנחנו דוגלים בשיתוף פעולה, לא רק, שוב, לא רק איתנו, אלא באמת גם עם ההורים, כי שורה התחתונה יש את המשולש הזה של ההורי הגננת והצוות המקצועי, שבסופו של דבר יש מטרה אחת, שזה הילד, וכולנו באמת רוצים לצייד אותו ולתת לו את הארגז הכלים המלא, גם לתפקוד מיטבי וגם באמת להמשך. הרי שוב, יש לנו את האפשרות לעשות ההתערבות הזאת דווקא בתהליכי הגן, כי זה בהחלט מלווה לאורך כל החיים. וכן, המסר כאן, בעיקר החשוב, שבאמת הגננות שיש להם באמת השפעה כל כך חשובה ותפקיד כל כך מכריע בהתבססות של החלקים
של כל ההתפתחות של האוצרות האלה,
נכון? ובמיוחד דווקא בחלקים הטבעיים והחברתיים שמתרחשים, והילדים שלנו שאנחנו ככה כן יודעים שהם יותר בסיכון במרכאות, דווקא בנושא הזה של הפיתוח קשרים חברתיים, כן צריך יותר את העזרה של הגננת בתיווך החברתי. אז הגננת מהווה מרכיב פה כל כך חשוב, שהיא יכולה ממש לעמוד על קשיים שמתעוררים, לתווך את זה.
שאנחנו לא נראה אותם, כי אנחנו עובדות עם הילד באחד על אחד, בתנאים מאוד 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 מסוימים. נכון. אין לנו מושג שככה הוא מתפקד כשהוא נמצא בסיטואציה אחרת.
נכון, והיא יכולה למעשה לפעול לפתרון בעיות שהתעוררו, ובאמת למנוע. ככה, בעיות שיכולות לצוץ באמת בהמשך. אז כמה שבאמת הגננת היא שותפה המרכזית בצוות הרב-מקצועי שפועל במשותף, כדי לסייע באמת בהקניית כל הכישורים השונים עבור הילדים שלנו.
אוקיי. אז וואו.
כן.
שוט, שזה פודקאסט כל כך חשוב. ובאמת גננות שותפות יקרות שלנו, והורים שותפים משמעותיים, אני חושבת שכל מי שיכול להאזין ולהעביר את הפודקאסט הזה למי שאתם חושבים שיכול להתערם ממנו, אז אנחנו נשמח מאוד, אנחנו נצרף לפודקאסט, לתמלול שלו, קישור לאתר של הפיקוח הלקויי שמיעה, ששם יש ממש קישור שמתייחס ספציפית לעניין של שילוב של ילד בגן רגיל, אז אתם מוזמנים לבקר בו, יש בו מידע חשוב ומאוד משמעותי. אז תודה רבה.
תודה רבה.